טוב, לאור הזמן, אני למדתי כלל מהרם שלי בישיבה התיכונית, השיחה שלו בערב שבת, קראו לזה חוק השבע, שבע דקות מקסימום, אני אנסה לעשות את זה בארבע דקות. אז בואו נראה אם נצליח. למרות שמדובר ברעיון שכדי לפרוס אותו צריך ארבע שעות ולא ארבע דקות, אבל בקצרה אני אנסה. כל הדוברים שדיברו פה לפניי, כולם, אם שמתם לב, הניחו בתוך דבריהם הנחת יסוד אחת בעייתית. השמיטה לא רלוונטית, היא לא רלוונטית כי עוסקת ב3% באוכלוסייה או 2%, לא משנה כמה, ומיליון יוזמות ורעיונות מאוד מאוד יפים, כמו הרעיונות שהעליתם פה קודם, הכל טוב ויפה. אני אבל מאמין באלוקיותה של התורה, ואני לא יכול לקבל את הרעיון שהקדוש ברוך הוא כל כך קצר רואי, לפני 3,000 שנה, הוא נתן לנו את מצווה, שתהפוך ב-3,000 שנה לא רלוונטית. עכשיו, זה לא רק את השמיטה הלא רלוונטית. הזכיר פה הרב עמיחי שדיבר קודם, יש לנו 60 מצוות בתורה שהן מצוות התלויות בארץ. חשבון מתמטי פשוט, כמה אחוז זה מתוך תרי"ג מצוות? 10%. עוד כ-20 מצוות קשורות לגידול בעלי חיים, ועוד כ-200 מצוות קשורות לעבודת בית המקדש, שגם היא בנויה על עולם שבו אנשים חיים כחקלאים. במילה עולה השאלה שכל אחד שואל את עצמו, האם התורה כל כך קצרת רואי, או יותר נכון נותן התורה, כל כך קצר רואי, וכי לא היה יכול לתת לנו תורה שתתאים גם למציאות ימינו, ואז מחפשים פטנטים, כל הפטנטים שהוזכרו פה קודם, נחמדים ומעניינים, לי יש פטנט אחר. הפטנט הזה הוא לא פטנט שלי בכלל, ואני כבר כ-10 שנים, אם לא 20 שנה, פה מאמר שלי שהתפרסם בתשס"ב, היה פעם כתב עת ליהדות וסביבה שנקרא ארץ ישראל, יצאו שני גיליונות בדיוק, ואחר כך הוא הפסיק לצאת, אז בגיליון השני התפרסם, אה? כן, או, יפה, אני חושב שאפילו יש מאמר שלך בראשון, אני חושב, לא? אם אני לא טועה. כן, 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 זה כמעט 20 שנה אחורה, 15 שנה אחורה, ובגיליון השני התפרסם מאמר שלי, שבו הדברים מפורטים, והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, יש פה איזושהי טעות בסיסית, ואת הטעות הזאת למדתי מתוך דברי התורה עצמה, ישנה מצוות עשה מדאורייתא ולא תעשה, שמצאת בפרשת בחוקותיי, מצוות הרי הלוויים, תורה מצווה אותנו בזמן שהיובל נוהג, עיר היא שטח מסוים, הוא מוקף מסביבו במגרש ובשדה, שטחים חקלאיים פתוחים, לא ישונה, אין שינוי יהוד רבותיי. העיר גדלה, מה עושים? יוצרים עיר חדשה. התורה היא אנטי-אורבניסטית מובהקת, אני באמת בדקות שיש לי פה לא יכול לפרוס את הראיות לכך, אבל הן כל כך פשוטות וכל כך ברורות. העיר זה טעות, רעיון העיר הוא טעות בסיסית, העולם היום לאט לאט מתחיל להבין את זה. מות הערים הוא רעיון שמתחיל לדבר עליו היום יותר ויותר בהרבה מאוד מקומות. חוקרי פילוסופיה של הערים ופסיכולוגיה של הערים טוענים שהיתרון היחיד בעיר נבע משני מישורים, אחד כלכלי, דהיינו, בעלי הקרקעות הרוויחו בזה שהם הרוויחו יותר ארנונה וכסף על מכירת פר מטר, והדבר השני שנוצר זה שהעיר משתפת הרבה אנשים שנמצאים ביחד, מעלים רעיונות, יושבים, מדברים וכו' וכו'. זה מיותר ולא רלוונטי בעידן האינטרנט, בעידן תקשורת ההמונים. אני יכול לשבת היום בביתי בשילו ולקרוא את הספר של טים הרפורד, הכלכלן, שמנסה להוכיח למה צריך ערים בעולם. בשירותים, בתוך השיר, בבית שלי בשילו, אני יושב וקורא את הספר שלו, ואני לא צריך לפגוש את טים הרפורד בקיימברידג' כדי לשמוע את מה שיש לו לומר. ולכן, הערים פשוט מיותרות, זה אל תזכן. אני יודע שעוד לא כולם הבינו את זה, לאט לאט אנשים מתחילים להבין את זה יותר ויותר. אני, גם לפני 200 שנה, אם היינו באים לבני אדם בעולם והיינו אומרים להם שבעוד 200 שנה כמעט כולם יגירו בערים, הם היו מסובבים את האצבע ומזמנים את הפסיכיאטר המחוזי שעוד לא היה קיים אז כדי להשפז אותנו. אז אני מודיע לכם שבעוד 200 שנה אנשים לא יגורו בערים, יפרקו פה את כל גורדי השרקים מסביב, אנשים יחזרו לחיות בבתים צמודי קרקע, יש מספיק שטח פנוי לזה בארץ, וכל משפחה יוצמדו שני דונמים. תעשו חשבון פשוט, יש 1.3 מיליון בתי אב במדינת ישראל, יוצא 2.6 מיליון דונם. כמה דונם חקלאיים יש שם במדינת ישראל? 8 מיליון דונם אדמות חקלאיות היום קיימות בתיאוריה, שרק 4.5 מתוכם מנוצלות. כלומר, יש לנו שטח פנוי לחלוטין, לא צריך לפגוע בשום ערכי טבע, שום שמורת טבע, שום הר גמל לא ייפגע מזה, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר גמור. על השטח החקלאי הקיים, היום אנחנו נבנה בתים קטנים, צמודי קרקע, כמו שבונים היום הרבה מאוד חסידי פרמקלצ'ר ברחבי העולם, רואי חשבון, עורכי דין. אני לא מדבר בכלל, אולי הובנתי לא נכון, אני לא מעלה בכלל שום רעיון של העלאת אחוז החקלאים. אנשים ימשיכו להיות עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, ויעשו את מלאכתם בבוקר, בעיר, העיר יהיה מרכז העבודה, ובערב הם יחזרו לביתם. המדינה תשקיע הרבה מאוד כסף בשינוע אנשים, שינוע אקולוגי, נוח, על ידי רכבות וכדומה, אל הפרברים. אנשים יחזרו הביתה בארבע אחר הצהריים, חצי שעה יותר מוקדם, יצאו אל הגינה, יגדלו בגינה 80% מהצרות החקלאית שלהם. לי יש בחצר של הבית שלי דיר עיזים, יש לי לול תרנגולים, יש לי גן ירק, יש לי יצים, אני מגדל 80% מהצרות החקלאית שלהם. לא נדבר על תיאוריות, לי בכלל יש מין כלל כזה בחיים, אני משתדל לא להגיד דברים שנשמעים נחמד אבל הם לא עובדים בשטח. רק אחרי שאני מצליח לעשות משהו מסוים אני מדבר עליו. אז אני חי ככה כבר כ-10 שנים, במיוחד בשנתיים האחרונות מאז שעברתי לבית הקבע שלי. לפני זה פחות השקעתי בגלל הזמניות של מגוריי. ואנחנו מגדלים שם את רוב התוצרת החקלאית שלנו. חלק מהדברים אנחנו קונים, ימשיכו להיות חקלאים מקצועיים. החקלאים המקצועיים הללו יספקו את 20%, בעיקר תבואה וקטנית שקשה לגדל לבד, ואת הפירות הלא עונתיים, ולאותם אנשים שלא יצליחו לעמוד בתנאים הללו יהיו חקלאים, אבל הם יספקו רק חלק קטן מהתצרוכת שלנו. תכלס, רוב בני האדם יהיו מחוברים אל הקרקע, יהיו חיים בריאים יותר, רוב הגידולים יהיו אורגניים, כי קל מאוד לגדל גידולים אורגניים בגידול פרטי ולא בגידול מסחרי וציבורי. וכן הלאה, זו הדרך, היתרונות הם רבים. היום בן אדם בגיל 40 עובר את ההתקף לב, הולך לרופא, אומר לו, תעבוד בגינה, תגזום ורדים. אז אני רוצה לעצור אותו לפני ההתקף לב. תעבוד בגינה היום, עכשיו זה לא לוקח זמן בכלל. אני היום משקיע כחצי שעה עד 40 דקות ביום בעבודה החקלאית שלי. בחצי שעה הזאת אני עושה את זה עם הילדים שלי, זה זמן איכות עם הילדים. כלומר, לשבת ומשחק איתם פאזלים בבית, אני עושה איתם פאזלים בגינה. וילד שזורע זרעים בגינה מקבל חינוך למוטוריקה עדינה ולשיתוף פעולה ולמערכת יחסים טובה עם אבא שלו, עם אחות שלו וכו', הרבה יותר מאשר ילד שיושב כל היום בבית. אז זה לא זמן שאני שורף, אני לא משקיע בזה שום זמן. מה גם שבעידן הפלאפונים עם האוזנייה, לדעתי האוזנייה זו המצאה החשובה ביותר באנושות ב-200 שנה האחרונות. אוזנייה בפלאפון, אני תוך כדי החליבה, יושב ב-2 בלילה לפעמים, אני עושה את זה, ולפעמים 12 בצהריים, זה לא משנה בכלל. בזמן הפנוי שיש לי, מנהל שיחת טלפון עם מישהו, תוך כדי שאני חולב את העד. אני מודיע לכם שאני לא משקיע יותר מ-5 דקות ביממה. אני מייצר ליטר חלב עיזים בשקל, אורגני. מישהו פה קנה פעם חלב עיזים אורגני? כמה הוא עולה לכם היום במקולת? אז אני מייצר דבר כזה בשקל עד שקל וחצי, אני מייצר ביצה אורגנית ב-5 אגורות, אני מייצר מלפונים ועגבניות אורגניות בבערך שקל לקילו וכו' וכו'. נראה לי משתלם, לא? שווה? בלי שום עבודה? למה לא? בוא נתחיל ככה, למה לא? מאיפה הגענו לטמטום הזה של המרכוז של החקלאות הציבורית? אך ורק כסף, כסף, כסף. אני נורא מתחבר לכם לדברים שהוזכרו פה קודם, רעיונות השמיטה, הרעיון שאדם צריך להבין שהכסף הוא לא העיקר בחיים. אני מדגיש עוד פעם, צורת החיים שאני מציע לא תגרום למישהו להפסיד כסף. היא תגרום לבעלי האינטרסים הגדולים, לבעלי ההון הגדול להפסיד כסף, אבל לא לנו, האזרחים, להפסיד כסף. להפך, אנחנו נרוויח כסף, נרוויח איכות חיים ונרוויח שלום ושלווה והשקט ובטח. עכשיו, כמובן, הרעיון הזה נשמע הזוי ומטורף, הוא באמת הזוי ומטורף, אבל רוב הרעיונות הגדולים בעולם היו הזויים מטורפים כשהם התחילו, ובסוף הדבר הם הפכו להיות מאוד 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 ריאליים. בצורת החיים שאני חי, חיים עוד מאות אלפי אנשים בעולם כולו, זה לא המצאה שלי. מה? האמת היא שככה, בגלל קוצר הזמן, אני מפנה אתכם לכתבה מאוד מעניינת שהתפרסמה בעלון עולם קטן, לפני כחודש וחצי, שם יש פירוט. הנה, סיפרתי, תורה נורא פשוטה. דונה מסביב לבית, כן? דיר עיזים גרושים, כן? זה ממש לא מסובך להקים אותו. קונים 2-3 עיזים, חולבות, עוד תאיש. נורא, קיצור, ממש, כל מי שרוצה מוזמן לבוא בקיצור לביקור ולראות, חבל על הדיבורים. אתם מוזמנים לבוא לשילו ולראות איך אנחנו עושים את זה. אבל תרנגולים בחצר, מסתובבות להם כל היום, אוכלות את כל הזבל שלנו. רוב מה שהן אוכלות זה השאריות שלי בבית. אנחנו לא זורקים בבית שלנו כלום. אין דבר בבית שלנו שיוצא לפח בכלל. אני משקה את רוב מה שאני משקה, מה שיוצא מכונת הכביסה שלי, וכו' וכו'. עלויות המים מאוד נמוכות. קיצור, וזה דברים נורא פשוטים. זה השקעות של כמה אלפי שקלים שאתה בונה את הבית. אתה בונה בית בחצי מיליון שקל, או במיליון, עוד כמה אלפי שקלים כדי ליצור. זאת אומרת, האקולוגית הזאת, זה באמת השקעה זניחה ולא דורשת יותר מדי. לא מבזבז זמן, לא מבזבז כלום, ומקיים בעצמי את המצוות הללו בארץ. כן? תחשבו על הסיטואציה שיורד אדם לשדהו, כן? מה יהיה כשיבנה המקדש ונצטרך לחזור להביא ביקורים? אז מי יביא ביקורים? אחמד וטוקיצ'ו התאילנדי? מי יביא הביקורים, כן? אנחנו הרי בכלל לא נראה את הביקורים. יורד אדם לשדהו ורואה את העינה שביקרה ורימון שביקר ושכל שביקר. מי יראה בכלל את העינה שביקרה? אז אני רואה את העינה שמבקרת בגינה שלי, רואה את הרימון שביקר בגינה שלי, יורד וקושר אותם בגמי ואומר, אם יבנה המקדש, יזכה ואביאם ביקורים לכהנים. זה נכון לגבי ביקורים מעשרות. כל 60 המצוות הללו בארץ, ריבונו של עולם. אף אחד מהם לא מתקיים את המדינה, אף אחד, חוץ מזה 2.5% באוכלוסייה, ואנחנו צריכים לראות שיש תעודה בכניסה לחנות, שמישהו כבר סידר לנו את העסק. בזה מסתכל מצלנו כל מצוות לא עד מארץ, זה הרי דבר עזוי לחלוטין. מה שעזוי זה לא הרעיון שלי, מה שעזוי זה איך שאנחנו חיים היום. זה מה שעזוי, והגיע הזמן שנתעורר ונבין את זה, בזאת השם, אנחנו נמשיך עם זה, לאט לאט, אור חדש על ציון יאיר, ונוכל לראות את הדברים עין בעין, ושוב השם ציון. אני כמובן מזמין את כל האנשים לראות את הדברים בהרחבה רבה מאוד, במקורות הכתובים שלהם, שהם נמצאים באתר האינטרנט השונים. בעזרת השם יהי רצון שנזכה אכן ליישם את זה, וכבר בשמיטה הקרובה, אכן גם אנחנו נפקיר את אדמותינו, נפקיר את גינתנו, כל טעמי מצוות השמיטה יתקיימו בכל אחד ואחד מהאנשים, השמיטה תהפוך למשהו רלוונטי, רוב בעיות השמיטה הפכה לבעיה היום, לא יהיה בעיות שמיטה יותר, שמיטה לא תהיה בעיה, יהיה פה מציאות חיים אחרת לחלוטין, אמן כן יהי רצון. כלו בזמן חזל. וציוויתי את ברכתי ועשה את השנה השביעית. כלומר, אני היום חי במציאות לא נורמלית, כי אין לנו יובל עדיין. אני שואל כרגע שאלה תיאורטית, לאיך שחזור היובל, כן? וציוויתי את ברכתי, וציוויתי את ברכתי הזה יהיה רלוונטי לשני אחוזים מהאוכלוסייה. חקלאים הרי לא יצטרכו באמת לעבוד כשתהיה שמיטה מדאורייתא. זה כבוד הרב עדיין יודע, נכון? אז שני אחוזים מהאוכלוסייה יקבלו חופש בשנה הזאת, זה מה שהתורה רצתה משנת השמיטה. אז בתורה שלי, כל האנשים יקבלו את שעת החופש שלהם ביום, והם יאכלו, וציוויתי את ברכתי של השנה השישית, השביעית והשמינית.
כן? סתם
שאלה פרקטית, מה אתה עושה? פירות העצים נורא פשוט, אני מפקיר אותם ואוכל את מה שגדל, כמו במקום להסתבך עם מוצר בית דין, אני פשוט אוכל את הפירות שגדלים בחצר שלי. אני זורע ירקות בסוף השנה השישית, ופחות או יותר מה שעושים היום, בכל מקרה, כל מי שלא רוצה להסתמך על היתר המכירה, זה מה שהוא עושה בכל מקרה. אוכל גידולי שישית וכדומה, דברים בסגנון הזה, נכון? אז זה אותו דבר פחות או יותר, אין פה שום הבדל משמעותי. עכשיו, ייתכן מאוד שהיום כתהליך זמני, עד לך שנגיע לצוויתי את ברכתי, גם אני כמו כולנו מסתפק לפתרונות זמניים. אבל אלה פתרונות זמניים שלא פוגעים באלוקיותה ונצחיותה של התורה בטווח הרחוק.